קידושין, דף יוד, מתחילים בעזרת השם, שורה 14 מלמעלה, במילים מבעיה להו. סופר בספר אור אלחנן פרק יוד, בשם החפץ חיים, זכר צדיק לברכה. השיר מופלג מופיע בבית הכנסת, עם מגבעת, יקרה מאוד, מפוארת. כובע כזה זה משהו שמעולם לא ראו. זה תפס את מבטם של כל מתפללי בית הכנסת, ומיד בסיום התפילה ניגשו לאחל לו חג שמח והתפעלו מהמגבעת המרשימה הזאת, מהכובע המרשים הזה. בצד בית הכנסת ישב אדם עני ואביון, שהבעיה הקטנה שלו הייתה שלא הייתה לו פרוטה לפורטה. היה עני ואביון. אבל הבעיה הגדולה יותר שהייתה לו, שהוא היה בעל מידות מושחתות. עיניו יצאו מקינה, הוא לא היה מסוגל לראות את הערכה והכבוד שנותנים לאותו עשיר. על הכובע המרשים שהוא הצליח לקנות. הוא גמר בדעתו שלקראת החג הבא הוא חייב להופיע עם אותו כובע, עם אותה מגבעת. ואכן, בצורה נוקשה והחלטית, הוא חסך מפת לחמו הדל בחודשים הבאים, וקיבץ פרוטה לפרוטה, לקח הלוואות מעבר ליכולתו כדי לקנות ולרכוש את אותו כובע, את אותה מגבעת, בדיוק כמו שהיה לעשיר. כשהוא מופיע בבית הכנסת והוא המתין שאנשים יביטו בו בהערכה, בהשתאות, ולהפתעתו הוא מגלה באכזבה שאנשים מחניקים ועוצרים את עצמם לא לפרוץ בפרק של צחוק, בפרץ של צחוק מתגלגל על המראה המוזר שהעני הזה היה נראה עם הכובע החדש שהוא קנה. חיבדו אותו, התייחסו אליו יפה, אבל הערכה הוא לא קיבל. כשהסתיימה התפילה, הוא המתין שאנשים יבואו, יגשו אליו. אנשים במבוכה ניסו להתחמק ממנו. הוא ניגש לאנשים, חג שמח, חג שמח. נו, מה דעתך על הכובע החדש? יפה, יפה מאוד. נו, זה, מה אתה אומר? אנשים התחמקו ממנו. פנה לאחד מהחברים שלו. שאל אותו, תגיד, למה אנשים לא מוכנים לנהוג בעין טובה כמו שהם נהגו באותו השיר בחג הקודם, כשהוא הופיע עם הכובע הזה, כולם כל כך התפעלו ושיבחו אותו. מה, ניסו להכניף לשיר הזה? למה אותי אף אחד לא משבח? אמר לו החבר הקרוב, אני מתבונן במה שאתה שואל, ואני חושב שיש לי תשובה. כשהשיר הופיע עם הכובע, זה השתלב טוב עם המראה שלו. הייתה לו חליפה מחויטת, כל הבגדים שלו תואמים, חולצה בוהקת, מגועצת, כל המראה שלו, מראה של השיר, אז הכובע התאים, תפארת, פאר והדר. אבל כשמופיע אני ואביון, בגדים מרופטים וקרועים, וחובש כזה כובע, הכובע רק מבליט את העניות של שאר הבגדים. זה לא מתחבר. זה לא מתאים. עם המשל הזה, שהוספנו לו אולי קצת תיאור, בכל זאת משל אפשר להוסיף תיאורים, כי זה לא סיפור שהיה, אלא זה סיפור שבא להמחיש ולקרב אל השכל רעיון. במשל הזה, החפץ חיים בא להתאים ולקרב אל הלב את התשובה שהשיב רבי ישראל סלנטר, זכר צדיק לברכה, לאחד ששאל אותו, אחד תלמיד חכם שעומדות בפניו, שתי אפשרויות, תלמיד חכם או אפילו אדם שקובע עתים לתורה, אדם שרוצה לעסוק בתורה ועומדות בפניו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לתפוס לעצמו מסכת שזו תהיה המסכת שלו. הוא ייתן במסכת הזאת את כל הכוחות שלו. ישקיע בה, ילמד אותה היטב, לאורכה ולרוחבה, בבקיאות ובעיון, בצורה מושלמת, אבל הוא לא ילמד יותר מהמסכת הזאת שום מסכת אחרת. מצד שני, הוא יכול לרכוש לעצמו בקיאות בכל מסכתות הש"ס, בשאר חלקי התורה. אבל זה יבוא על חשבון השינון, אין מה לדבר. הוא לא יוכל את כל התורה כולה ללמוד באותו שינון, באותה בקיאות. איזה דרך עליו להעדיף? והשיב רבי ישראל סלנטר, שכשאדם לומד את כל המסכתות, אז גם המסכת האחת שהוא ילמד בין המסכתות האלה, זה יהיה ברמה אחרת. כי התורה נכתבה בצורה כזאת שבמקום אחד מקצרים, אבל במקום אחר מעריכים יותר, ודבר אחד משלים את השני. וכשאדם בקיא בעוד ועוד מסכתות, אז כשהוא לומד מסכת אחת, אחרי שהוא כבר למד שאר המסכתות, אז הלימוד הזה הוא שונה. והסברה שלו היא שונה. ואומנם המשל לא לגמרי דומה לתשובה, כי ודאי שאדם שלקח לעצמו מסכת, וזאת המסכת שלו, ואגב זה דבר מומלץ לכל אחד, שיחד עם זה שהוא לומד את כל הש"ס, שתהיה לו מסכת אחת שבה הוא באמת ככה משתעשע יותר ומשקיע בה יותר, לדעת אותה יותר, אבל שלא יזניח את לימוד שאר המסכתות. אדם צריך, יהודי צריך להשלים את עצמו כמה שיותר ברוחב ובאורך, שידע עוד ועוד מסכתות ועוד ועוד חלקי התורה. אבל במידה מסוימת אולי אפשר לדמות את זה לאחד כזה שמשקיע בכובע מאוד 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 יפה, ושאר הבגדים מרופטים לגמרי. אז באמת כדאי שיהיה איזשהו בקיאות ברוחב ובאורך של עוד ועוד מסכתות. עם הרעיון הזה מביא רבי אלחונן וסרמן, כמו שהדברים שלו מובאים בספר אור אלחנן פרק י', בשם רב חיים בריסקר, זכר צדיק לברכה. זכר צדיקים לברכה. הוא מבאר עם הרעיון הזה את דברי רבי יהודה בן בטירה, בספרי על פרשת קורח, שהדברים שלו מובאים כאן בסוגיה שלנו בהרחבה גדולה, כדי לנסות ולהשיב על שאלה שנשאלה בבית המדרש, שבשאלה הזאת אנחנו היום נסוק במהלך השיעור כולו. הגמרא מביאה לפני כן ניסיון להשיב של אביי, אחר כך ניסיון להשיב של רבא, ואז מביאים את המהלך הזה, את דברי רבי יהודה בן בטירה, ובהם מרחיבים מאוד, בדין ודברים שיש לו עם יוחנן בן בגבג, ועם הרעיון שהבאנו על התשובה של רבי ישראל סלנטר, שאדם צריך לרכוש לעצמו בקיאות בכל חלקי התורה, כדי ללמוד טוב יותר גם את החלק שבו הוא רוצה להשקיע יותר, ביאר רב חיים בריסקר את הדברים האלה שאמר רבי יהודה בן בטירה. וכמו שאמרנו, הדברים של רבי יהודה בן בטירה באים כדי שעם דבריו הגמרא מנסה להשיב תשובה על השאלה שנשאלה בבית המדרש. בזמן חכמינו זיכרונם לברכה, כשאדם היה מתחתן, הוא לא היה עושה כמו שעושים בזמננו, גם את הקידושין וגם את הנישואין בזה אחר זה. היום בזמננו תחת החופה גם עושים קידושין, גם נישואין. החתן נותן טבעת קידושין, אומר לכלה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, ואז המסדר קידושין מברך את הברכה של האירוסין, הברכה של הקידושין. מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. יש קריאת הכתובה, ובאותו מעמד גם עושים את הנישואין, את החופה, ו... מברכים כבר גם את השבע ברכות של הנישואין וכל השאר. בזמן חכמינו זיכרונם לברכה, הקידושין והנישואין היו נעשים בשני זמנים שונים. היה את הקידושין, חתן היה נותן טבעת קידושין, הוא יכול לתת גם קידושין בצורה אחרת. הרי האישה נקנית בשלוש דרכים, או בכסף. טבעת קידושין זה נכלל בקידושי כסף, כי כסף ושווה כסף. טבעת זה שווה כסף. או שמקדש בכסף, או שמקדש בשטר, כתב על השטר, הרי את מקודשת לי. ויש קניין שלישי בקניין ביה. עכשיו, היו עושים את הקידושין, אבל לא היו חיים ביחד מיד אחר כך. אלא, החתן היה נשאר בביתו, והכלה הייתה נשארת בבית אביה. ממשיכה לגור עם אבא, עם אמא, עם האחים, עם האחיות. היא הייתה נקראת מאורסת, אז זה קצת מטעה, כי היום בזמננו, כשאומרים מאורסת, מתכוונים לאחת שבסך הכל החליטה מי הולך להיות החתן שלה, וסגרו ביניהם שידוך, מה שנקרא. אבל זה לא באמת מאורסת, מה שנקרא בלשון חז"ל. בלשון חז"ל מאורסת, הכוונה אשת איש לכל דבר. מה זאת אומרת לכל דבר? היא אסורה על כולם. חייבים עליה מיתת בדין. היא אשת איש, קיבלה קידושין. אבל הייתה נשארת בבית אביה, הייתה חיה עם המשפחה שלה. עד הזמן של הנישואין, שאז החתן היה מביא את הכלה מבית אביה לביתו, זה נקרא חופה, ומאז הם נשואים. נותנים את הכתובה ומאז הם נשואים. כשאדם מקדש בקניין כסף, אז הם לא נמצאים, הוא לא מכניס אותה לביתו. זה ברור לכל אחד. בסדר, נתן לה כסף, תודה רבה. ניפגש בנישואין. מקדש אותה בקניין שטר, אותו דבר. בסדר, נתן שטר, תודה רבה. אז אנחנו כבר החלטנו, והיא מאורסת, והוא כבר יש לו, הוא כבר קידש, אבל הם עדיין לא חיים ביחד. אבל קניין ביה, זה ביה. זאת אומרת שהם כבר ביחד. אז אולי זה בעצם שני השלבים ביחד. אולי זה גם אירוסין וגם נישואין. זאת השאלה. עכשיו אומר המגיד משנה על הרמב״ם בהלכות אישות פרק י' הלכה א', שזה ברור שזה לא מספיק לגמרי בשביל שהם יוכלו לגמרי לחיות כמו איש ואישה. זה שהוא קידש אותה בביה. אבל יכול להיות שכבר במידה מסוימת זה יחשב כמעט כמו שכבר היא נכנסה לחופה. כי הם ביחד, מה זאת אומרת? ולכן נשאר השאלה, האם אולי ביאן ממש נישואין נושא? או שזה כמו שאר הקניינים, שזה רק אירוסין נושא? ומה הנפקמינה? וכמו שהבאנו את דבריו של המגיד משנה, שבעצם מתכוונים לומר, שזה ברור שהקניין ביאן לא ממש מתיר להם להיות כדרך איש ואישה לכל דבר, אבל בכל זאת, יכול להיות שהביאן נישואין נושא, לעניין מי הוא זה שיורש אותה. האם הבעל כבר יורש אותה? הרי כשהיא מאורסת לו, הוא עדיין לא יורש אותה, אבל כשהיא כבר נשואה, הוא יורש אותה. או אם הוא כהן. כהן צריך מאוד מאוד לשמור על כהונתו, על כתר הכהונה שלו. אסור לו להתאמה למתים. יש מצווה גדולה, קבורת המת, חסד של אמת. אבל כהן אסור לו לעסוק במצווה הזאת. על כל נפשות מת, לא... אסור לו להתאמה למת, בקיצור. אבל מה? אם זה קרוב בקרבה ראשונה, אחד מהשבעה קרובים, מותר לו להתאמה למת, לכהן. אחד מהשבעה קרובים, אשתו. אבל זה רק כשהיא נשואה. אז עכשיו, אם אנחנו אומרים שביאה אירוסין עושה, אסור לו לכהן להתאמה לה, אבל אם נשואין עושה, אז כן מותר לו. וכן, לאפר נדריה. יודעים שבפרשת מתות, בסוף ספר במדבר, התורה נותנת כוח לאבא לבטל, לאפר את נדרי ביתו בתנאים מסוימים. וכן לבעל לאפר, לבטל נדרי אשתו בתנאים מסוימים. עכשיו, אם היא מאורסת, אז היא בשלב באמצע, בין שהיא ברשות אביה לבין שהיא ברשות בעלה לעניין נדרים. אז בזמן הזה גם אביה וגם בעלה ביחד צריכים לבטל את הנדרים שלה כשהיא מאורסת. כשהיא נשואה, הבעל לבד כבר מפר את נדריה. אם אנחנו אומרים שביה אירוסין עושה, אז עדיין הבעל לא יכול להפר את נדריה. אבל אם כבר נישואין עושה, הוא כן יכול, וכמו שהגמרא הולכת וממשיכה לפרט.
אם אמרת שביאה נישואין עושה, אז כבר מאז יורשה ומתמלה ומפר נדריה. אם אמרת שרק ירוסין עושה, אז דינה כמו שאר הרוסה, ואינו יורשה, ואינו מתמלה, ואינו מפר נדריה. מהי? כמו שכבר אמרנו, אין הכרעה ברורה, ואם לא אמרנו, אנחנו אומרים את זה עכשיו, אין הכרעה ברורה לשאלה הזאת. בסופו של דבר הגמרא נשארת בספק, אבל להלכה באמת מצאנו ברמב״ם שמחמיר בעניין הזה. הגמרא מנסה להשיב תשובה לשאלה הזאת בשלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, אמר אביי, אני חושב שאפשר לנסות ולהוכיח ממשנה במסכת כתובות. תשמע, בוא ותשמע את הראיה, שמשם אני רוצה להוכיח שכמו שקניין כסף ושטר הם בסך הכל עושים אירוסין, כך גם קניין ביה. והראיה, יש משנה במסכת כתובות שמפרטת, אהב זכאי בביתו. מה הזכויות שיש לאבא בביתו? אז קודם כל, בקידושיה. כשהיא קטנה או נערה, אנחנו יודעים שהשלבי הגדילה, התפתחות של בת, הם שלושה. שלב הראשון היא קטנה עד גיל 12, עד שמביאה סימני נערות. אחר כך, כשמביאה סימני נערות, היא נהיית נערה, עד שעוברים שישה חודשים, בערך גיל 12 וחצי, היא כבר בוגרת, עד סוף ימיה היא בוגרת. כל מה שהיא קטנה או נערה, אביה מקבל בשבילה את קידושיה. בין בכסף, הוא מקבל את הכסף והכסף שלו, בין בשטר, הוא מקבל את השטר קידושיה, ובין בזה שהוא רשאי למסור אותה לביאה. וכאן ישנם זכויות שכל זמן שהיא ברשות אביה, או אפילו כשהיא מאורסת, עדיין אביה זכאי בזכויות האלה. והזכויות האלה ברגע שהיא נשואה, עוברים לרשות הבעל. איזה זכויות? הוא זכאי במציאתה, הוא מפרנס אותה. אם היא מוצאת איזה מציאה, זה שלו. וכן, במעשה ידיה. אם היא מסתכרת ממעשה ידיה, זה להביאה. וכן, בהפרת נדריה. אם היא נודרת נדרים, בתנאים מסוימים, האבא יכול לבטל ולהפר את נדריה. כשהיא מאורסת, הוא צריך שזה יהיה ביחד עם הבעל. האבא והבעל ביחד מבטלים את נדריה. וכן, אם היא רק קיבלה קידושין, היא לא הייתה נשואה, היא רק קיבלה קידושין. וכמו שאמרנו, היא עדיין לא בוגרת, קטנה או נערה, והיא קיבלה קידושין, או יותר נכון, אביה קיבל בשביל הקידושין. ובסוף החתן החליט שהוא לא רוצה, הוא נותן לה גט, אביה מקבל את גיטה. זה הזכויות שיש לאבא. אבל יש דבר אחד שזה זכות שהאבא אין לו והבעל יש לו. מה? לגבי לאכול פירות מהנכסים שלה. כמובן הנכסים עצמם הם שלה. איך יש לה נכסים? למשל שסבא שלה נפטר. סבא מצד האמא. כנראה שהיא אלמנה מהאמא והיא קיבלה את הירושה הזאת. ויש לה נכסים שהם שלה, שלא קשורים לאביה. אז הם שלה, ואביה אפילו לא אוכל פירות. ברגע שהיא ניסית, הזכויות האלה של מציאתה, מעשה ידיה, הפרת נדריה, עוברים לבעלה. ולא רק זה, אלא יתר עליו הבעל. יש לו זכות אחת שהאבא לא היה לו. שאם יש לה נכסים שנקראים נכסי מילוג, נכסים של, שהנכסים הם שלה, הוא זה שאוכל את הפירות בחייה. הפירות של הנכסים של הבעל. רגע, אני רוצה להבין. הבנתי את המשנה, באמת, זכויות של האבא, זכויות של הבעל, הכל מסודר, פילי פלאים. אבל לא אמרת מקודם שהבת הזאת כבר התקדשה? אמרת, אב זכאי בביתו, בקידושיה. דיברת על קידושי כסף, קידושי שטר, קידושי ביד. גם אמרת שאם אחרי הקידושין הבעל נותן גט, למי עוד הגט אמור לעבור? לאבא. בסדר, הבנתי, כבר התקדשה או בכסף או בשטר או בביה. אז מה זה הדבר הזה שאתה בא לומר, ניסית יתר עליו הבעל? מה זאת אומרת? אם הוא קידש בביה, ועל הצד של ביה נישואין נושא, אז איך יכול להיות שהיא התקדשה ויש שלב נוסף אחר כך של ניסית? איך קטן היא ביאה ואחרי זה קטן היא ניסית? אתה רואה מכאן שביאה היא קידושי נושא, אירוסי נושא. דוחה גמרא זה לא ראיה, כי יכול להיות שמה שקטן היא ניסית זה רק השאר הדברים, על הקידושי כסף, קידושי שטר, אבל יכול להיות שבאמת בקידושי ביאה זה גם הקידושים וגם הנישואים ביחד. לכן אמר רבה, אני יש לי הוכחה אחרת. תשמע, תשמע משנה במסכת נידה. בת 3 שנים ויום אחד, ביאתה ביאה. ולעניין מה זה משמעותי, לדברים הבאים. בת 3 שנים ויום אחד, מתקדשת בביאה מדעת אביה. וכן, שייך אצלה איבום. כמו שאנחנו יודעים, שאישה שבעלה מת והוא לא ישיר ילדים. האישה היא לא כמו אלמנה רגילה שמותר לה לנסה למישהו אחר, אלא היא נופלת לאיבום לאחיו של בעלה המנוח עליו השלום. נופלת לאיבום לפני אח של בעלה. אח של בעלה, אם הוא רוצה להוציא אותה, הוא לא רוצה להתחתן איתה, נותן לה חליצה. זה כמו גט. ואז היא מותרת לנסה לאחרים. אבל אם הוא רוצה להתחתן איתה, אז המשנה בתחילת המסכת אומרת, איך נקנית יבמה ליבם? בקניין ביה. אם בעלה יבם, קנאה. אם עכשיו הוא רוצה להוציא אותה, כבר לא יכול לתת לה חליצה, צריך לתת לה גט. וכן, חייבים עליה משום אשת איש. אם היא מקודשת, חייבים עליה מיתת בית דין. וכן, לעניין תומה וטהרה. בזמן שאין בית המקדש, אנשים מאוד מאוד קשה להם ככה לחיות עם המושג של הלכות תומה וטהרה. כי לא מתנהגים עם ההלכות האלה כל כך. אבל נאמר בקצרה כמה דברים שנוגעים כאן כדי להבין את הנקודה. יש דרגות תומה. הרבה פעמים מדברים על כל הדרגות, האב התומה, ראשון, שני, שלישי, רביעי, היום לא צריך, לא נתמקד ממש בכל הדרגות, אבל מה כן אומר? שיש אב התומה ויש ולד התומה. כמו שכל אבא יש לו ילדים, יש אבא ויש ולד. אב התומה זה בדרך כלל המקור של התומה. חוץ מתומת מת, שהמקור של התומה זה אבי אבות התומה, המת עצמו, מי שנוגע באמת הוא נהיה אב התומה. אבל בדרך כלל אב התומה זה המקור שהוא אב התומה, הוא זה שהוליד את התומה. התומה נולדה בו. זה יכול להיות מצורה, למשל, שהמצורה בעצמו, שיש עליו תנגע צרת, הוא אב התומה. זה יכול להיות, למשל, שרץ, אחד מהשמונה שרצים שהתורה אומרת שהם טמאים. כמו למשל, הדבר שהכי מבורר לנו איזה שרץ מדובר, זה אכבר. אכבר מת, הוא נקרא שרץ, הוא מטמא. הוא בעצמו אב התומה. אחר כך יש ולד התומה, שזו דרגה פחותה. מה זה ולד התומה? מי שנטמא מאב התומה, איך הוא נטמא? יש מגוון דרכים איך להתאמה. יש על ידי שנוגעים בדבר התאמה, יש על ידי תלוי גם כל סוגי תומעה, יש את הדברים ששייכים אצלו איך שהוא מתאמה. אבל בכל אופן, ולד התומה זה זה שנטמע מאב התומה. עכשיו, תומת נידה למשל, אישה שנטמעה בתומת נידה, אז היא נחשבת אב התומה. אם אב התומה נוגע באדם, כלים, אוכל, משקה, כל דבר שמקבל תומה, כשאב התומה נוגע בו, הוא נטמע, הוא נהיה ולד התומה. דרך כלל, אם נטמעו במגע למשל, התומה היא תומה נמוכה. מי שנטמע מתומת נידה, ולד התומה של תומת נידה, הוא נטמע בסך הכל תומת ערב. עד הערב, בערב, בלילה הוא יכול לטבול ולהתאר. תומת ערב. אבל יש חידוש גדול. אומרת התורה שנידה מתמה את בועלה, מה החידוש? הרי זה תומת מגע. אם היא נוגעת באדם, הוא נטמע. החידוש הוא שהתורה אומרת, ותמה 7 ימים. זה לא כמו סתם מגע, אלא זה תומת 7 ימים. עכשיו, זה חורה נראה כמו שהוא תמה באותה דרגת תומה כמו האב התומה, כמו התומת נידה, כי גם תומת נידה זה תומה 7 ימים. לא. מחדש את המשנה ואומרת, לא, יש הבדל. כשהאב התומה של תומת נידה, אומנם תמה 7 ימים, אבל התומה שלו הרבה יותר חמורה. ואיפה זה בא לידי ביטוי? בדרך שהוא מעביר את התומה בתומת שנקראת תומת מדרס. תומת מדרס זה הכוונה שכשהוא יושב על דבר שראוי לישיבה, כמו כיסא, או שהוא שוכב על מקום שראוי לשכיבה, כמו מיטה, הוא מתמה אותו קודם כל אולי נאמר, שני דברים שמתמה אותו בצורה חמורה יותר מאשר סתם כשהוא מתמה משהו אחר. דבר אחד, שהוא לא רק מתמה את מה שהוא בפועל יושב עליו, או את המקום שהוא בפועל שוכב עליו, אלא גם את מה שלמטה ממנו. זאת אומרת, אם הוא נאמר יושב על שורה של 10 כיסאות שנמצאים אחד על השני, סודרים אחד על השני, כל הכיסאות נטמעים. הוא שוכב, נאמר, על 10 מזרונים, כל המזרונים נטמעים. ובאיזה דרגה טומאה הם נטמעים? בדרך כלל, כשדבר נטמע, הוא נוגע במשהו אחר טהור, הוא מטמא אותו גם, אבל הטומאה יורדת דרגה. זה נהיה שני לטומאה, שלישי לטומאה, הטומאה יורדת בדרגתה. אבל כאן החידוש הוא, שכל הכיסאות, כל המזרונים, כל המצעים, נטמעים באותה דרגה טומאה כמו הכיסא העליון שעליו יושב הטמא, כמו המצא, המזרון העליון שעליו שוכב הטמא. זה דבר אחד. כל המצאים, נאמר, כמו שרגילים לקרוא את זה בלשון חז"ל, כל המצאים נטמעים, כל השכבות של המצאים נטמעים. זה דבר אחד. עכשיו, זה שייך בין באב הטומאה של טומאת נידה, ובין ב... בועל נידה, שגם הוא מטמא בטומאת מדרס בדבר הזה. מה בכל זאת ההבדל? מה בכל זאת ההבדל שיש בין האב הטומאה של טומאת נידה לבין הוולד הטומאה של בועל נידה? לעניין איזה דרגת טומאה המצא, המזרון, הכיסא נטמא, המדרס נטמא. איזה דרגת טומאה? האב הטומאה מטמא את המדרס, את נאמר את המיטה, את המזרונים, הוא מטמא אותם בדרגת, אותה דרגה שלו במידה מסוימת, דרגת אב הטומאה. המדרס עצמו נהיה אב הטומאה. אבל לעומת זאת הבועל נידה, הוא מטמא אומנם, טומאת מדרס, את כל המצאות, אבל הוא מטמא אותם בדרגה פחותה יותר. כמו אם הוא היה נושא את הכלי הזה, אם הוא היה נאמר סוחב את הכלי הזה, אפילו אם לא נוגע בו, סוחב אותו עם איזה משהו, נאמר הוא לוקח בתוך סקית איזה משהו, זה נקרא עליונו, כמו שהוא סוחב משהו מעליו, נאמר יש לו איזה מגש על הראש, שם על זה חפצים, זה גם נקרא טומאת מסע. זה כמו שגם אם הוא סוחב את זה בתוך סקיות, זה גם סוג של טומאת מסע. אז נאמר, אם אדם טמא בטומאת זב, זה נקרא עליונו של זב. אותו בועל נידה, כשהוא מטמא בטומאת מדרס, מה שנקרא טומאת משכב, זה רק לטמא את המשכב התחתון בדרגת טומאה כמו עליונו של זב, כמו טומאת מסע, כמו דבר שהוא סוחב. עכשיו, אם נאמר, זב הוא גם סוג של אב הטומאה. אם הוא סוחב עליונו של זב, נאמר יש לו מגש על הראש, הוא שם על זה חפצים. החפצים האלה באיזה דרגת טומאה הם נטמעים? הוא בעצמו אב הטומאה. מה שהוא סוחב נטמע להיות ראשון לטומאה. אז ככה גם כן, מה זאת אומרת ראשון לטומאה? הכוונה היא שזה לא יכול לטמא כל דבר למשל. כי הרי אב הטומאה מטמא כל דבר שמקבל טומאה. אדם, כלים, אוכלים, משקים, כל דבר שמקבל טומאה, אב הטומאה מטמא. אבל ולד הטומאה יכול לטמא בדרך כלל רק אוכלים, משקים, לא יכול לטמא אדם וכלים. ראשון לטומאה, שזה ולד הטומאה רגיל, מטמא רק אוכלים ומשקים, עושה אותם שני לטומאה. כאן ההבדל בין ה... נידה בעצמה לבין הבועל נידה. הנידה בעצמה מטמאה את המשכב התחתון בטומאת אב הטומאה, כמו טומאת מדרס רגילה, בדרגת טומאה חמורה. אבל הבועל נידה הוא מטמא רק כמו עליונו של זב, דיין הוא עושה את המשכב התחתון, הוא עושה אותו ראשון לטומאה, כמו עליונו של זב, כמו עליון, הכוונה כמו עליונו של זב, כמו מה שהזב מעליו, מה שהוא נושא, כמו שאמרנו, זה לא דווקא עליונו, זה גם יכול להיות שהוא סוחב את זה בתוך שקית, זה גם נקרא כמו אותה טומאה בדיוק, טומאת מסע. שמה שהזב סוחב, כשהזב עצמו אב הטומאה, מה שהוא מטמא, נהיה ראשון לטומאה, נהיה ולד הטומאה, הוא לא יכול לטמא אדם וכלים. ראשון לטומאה יכול לטמא רק אוכלים ומשקיעים, תרומה, קודשים, כמובן שזה גם כל שכן שנטמא מראשון לטומאה. אז זהו, זה באמת הנקודה שאנחנו אומרים שבת 3 שנים ויום אחד, מטמא את בועלה לטמא משכב תחתון כעליון. זאת אומרת, יש לו דין של בועל נידה. עוד דבר שאנחנו אומרים לגבי בת 3 שנים ויום אחד, ואם ניסית לכהן, היא בת ישראל. זאת אומרת, כל אחת מעם ישראל היא בת ישראל, אבל המשמעות הנוספת שיש לזה, היא לא בת כהן, היא בת ישראל. רגילה, בחיים לא הכניסה לפה של התרומה, חס וחלילה. סור, סור חמור מאוד. בת ישראל, לאכול תרומה. עכשיו היא מתחתנת עם כהן, יכולה לאכול תרומה. פלי פלי. וזה הולך להיות היום נושא. הוא, כשהיא נשואה לכהן, בסדר, אנחנו, ברור לנו שהיא אוכלת בתרומה. הנושא שלנו יהיה מה יהיה כשהיא רק קיבלה קידושין מכהן. האם גם אז היא אוכלת בתרומה? מהתורה, מדרבנן, ולמה רבנן אמרו שלא, וכולי. זה יהיה הנושא המרכזי כעת. אבל בכל אופן, אם היא ניסית בנישואין של חופה לכהן, בוודאי שהיא אוכלת לתרומה, בתרומה. זה נראה כמו שיש כאן המשך אחד ארוך, כאילו דיברנו על זה שהיא נקנית בביאה, ואחרי זה כתוב, אם היא ניסית לכהן אוכלת בתרומה, משמע שזה שהיא נקנית בביאה, זה לא עושה נישואין, רק את המורסת. ואם ניסית, משמע שזה שלב שני, וזה באמת הנקודה שרבה רוצה להוכיח כאן מהמשנה, שביה רק אירוסין עושה. וכמובן שהגמרא תדחה את זה כמו בצורה דומה למה שדחינו את הראיה של אביי, שבאמת מדברים פה, באמת יכול להיות שקניין ביה עושה נישואין, אבל אם הנישואין היה לכהן, אוכלת בתרומה. זה לא ראיה שביה אירוסין עושה. ואם בא עליה אחד מכל ההריות שבתורה, אחד מהקרובים שאסורים עליה, מומתין על ידה, אם זה סוג של הריות שחייבים עליהם מיטת בדין, יהיו חייבים מיטה. ואם מכיוון שהיא לא הגיעה לגיל מצוות, היא עדיין לא בת 12 ויום אחד, היא פטורה ממיטה. ואם בא עליה אחד מן הפסולים לכהונה, כמו אם כהן הרי אסור לו להתחתן עם גרושה. אסור, התורה אוסרת לכהן להתחתן עם גרושה. אם הוא עבר על האיסור והתחתן עם גרושה, מה קורה לבן שנולד? הוא כבר לא כהן יותר. אבא שלי כהן! אבל אבא שלך התחתן עם גרושה, אז אתה כבר לא כהן, אתה נקרא חלל. זה נשמע כמו שם מאיים, אבל לא, חלל, הכוונה שהוא התחלל מהכהונה, הוא בסך הכל כמו ישראל, הוא לא כהן. אם חלל בעליה למשל, או שאר פסולים שפוסלים בכהונה, לא נעריך, אולי נגיד את השמות, נתין, ממזר, עבד, נוכרי, אז פסלה מן הכהונה. אפילו אם היא לא בת כהן, אפילו בת ישראל, היא כבר לא יכולה להתחתן עם כהן. ואם היא בת כהן, זה יותר גרוע. היא כבר לא, אפילו אם היא בת כהן, מה זאת אומרת? אבא של הכהן, כל האחים והאחיות שלה אוכלים תרומה. היא לא תוכל לאכול בתרומה, היא נפסלה מן הכהונה. עד כאן המשנה במסכת נידה, ורב רוצה להוכיח, כמו שאמרנו תוך כדי המשנה, שקטני, כתוב במשנה שמתקדשת בביאה, ואחרי זה קטני אם ניסית לכהן, משמע שהביאה לא עשתה נישואין עדיין. דוחה הגמרא אחי כאמר, זה הכוונה של המשנה. אם ניסית יעני נישואין, לכהן הינו, אם ניסית לכהן, אוכלת בתרומה, אבל יכול להיות שבאמת הביאה כבר עושה נישואין, זה לא ראיה. אז גם הראייה השנייה נדחתה, ועכשיו אנחנו נכנסים לראייה השלישית, שבראייה הזאת מרחיבים בצורה יותר רחבה. תשמע ברייתא. כמו שאמרנו, זה ספרי בפרשת קורח. וכבר שלח יוחנן, בתלמוד הירושלמי, כך ראיתי, יש לו גם תואר רבי, רבי יוחנן בן בגבג. הוא שלח אצל רבי יהודה בן בתירה, שהיה גר בנציבין, הוא שלח אליו לנציבין. בוא, אני מאוד מתפלא עליך. שמעתי עליך שאתה אומר, זה אנחנו יודעים שאפילו בת ישראל, אם היא התחתנה עם כהן, היא אוכלת בתרומה. אבל אני שמעתי שאתה אומר שאפילו אם היא רק ארוסה בת ישראל, היא כבר אוכלת בתרומה, היא רק קיבלה קידושין, עדיין לא נכנסה לחופה. בשלב הראשון היא עדיין, היא רק מאורסת, היא רק מקודשת, עדיין לא נשואה, ואתה אומר שהיא כבר אוכלת בתרומה? שלח לי, שלח לו. מה, אתה מתפלא עליי? אני אומר, ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה, אתה אומר כן? איך ייתכן? הרי מוחזקני בך שאתה בקיא בחדרי התורה. כמו שבן בגבג בעצמו אומר, במסכת אבות, פרק ה', משנה כ' ג' כמדומני, משנה אחת לפני סוף פרק ה', הוא אומר על התורה, הפוך בה והפוך בה, דקולה בה, הכל כלול בתורה הקדושה. כמו לשונו של רבינו אור החיים הקדוש, פרשת כי תבוא, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. הפוך בה והפוך בה, דקולה בה. הוא היה בקיא בכל חדרי התורה, בן בגבג, רבי יוחנן בן בגבג. התוספות כותבים במסכת חגיגה דף ת', כמדומני, אביו לא קראו בגבג, אלא בגבג, בג זה ערך מספרי גימטריה 5. למה פעמיים? בגבג, 5 ועוד 5. 5 זה גימטריה ה'. ב' ועוד ג', ב' ועוד ג' זה ה'. ה' ועוד ה'. שזה מרמז שהוא היה בן של אברהם אבינו ושרה אמנו. שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא, אמר לא יקראו לך יותר אברהם. אלא יקראו לך אברהם, עם עוד ה'. לכן שרי, לא יקראו לה שרי, אלא שרה. שינו לה את היוד להי. אז בן בגבג, מכיוון שהוא התגייר, אז הוא נחשב כמו בן של אברהם ושרה. בכל אופן, אותו יוחנן, רבי יוחנן בן בגבג, היה בקיא בכל חדרי התורה, אז רבי יהודה בן בתירא שולח לו, מה, אתה היה, אתה אומר כן? אתה רבקי בכל חדרי התורה, אחד כמוך הוא זה שהיה צריך לדרוש בקל וחומר. ואתה אי אתה יודע לדרוש בקל וחומר? על הדברים האלה שאמר רבי יהודה בן בתירא לרבי יוחנן בן בגבג, אומר רבי חיים מבריסק, כמו שמביא רבי חונן וסרמן, מובא בספר אור אלחנן פרק י' והרעיון הזה מובא בספרים של השיעורים של רבי חונן וסרמן בשם רבי חיים מבריסק, בקובץ שיעורים פי ד'. מה העניין זה לזה? הרי מה צריך להיות בקיא בכל חדרי התורה כדי לדרוש קל וחומר? בכאורה, לדרוש קל וחומר צריך להיות שכל ישר. לדעת מה קל ומה חמור, ואם הדבר הקל מחמירים בו, כל שכן שנחמיר בדבר החמור. למה צריך להיות בקיא בכל חדרי התורה? אתה בקיא בכל חדרי התורה, איך אתה לא יודע לדרוש קל וחומר? נו, ואם לא הייתי בקיא בכל חדרי התורה, לא היית מתפלא עליי איך אני לא יודע לדרוש קל וחומר? אומר רבי חונן וסרמן בשם רבי חיים מבריסק, עם הרעיון שפתחנו בו את השיעור, כן, כן, כדי לדרוש קל וחומר, אתה לא יכול ללמוד מסכת אחת ולהגיד, זה המסכת שלי ואני לא מכיר שום מסכת אחרת. כי עשית קל וחומר, מי אמר שזה קל וחומר טוב? מי אמר שמה שאתה קורא לו קל הוא באמת קל, אולי הוא חמור? רק אתה לא יודע את כל הפרטים שיש בו, באותו דבר שאתה קורא לו קל. אם היית יודע את כל התורה, היית מוצא חומרה מסוימת בדבר שאתה חושב שהוא קל, והיית דוחה את כל הקל וחומר. היית אומר, הוא לא קל, אז בגלל שהוא חמור, לכן מחמירים בו. כל הקל וחומר היה נופל, זה נקרא פרחה. היית פורח את הקל וחומר. אבל אתה הרי בקיא בכל חדרי התורה, אז איך אתה לא יודע לדרוש קל וחומר? מה קל וחומר? אנחנו כעת רוצים לדרוש קל וחומר, שהרוסה זאת היא רק קיבלה קידושין, היא עדיין לא נשואה, לא נכנסה לחופה, היא התארסה לכהן, אפילו היא בת ישראל, היא לא בת כהן, כבר יוכלה לאכול בתרומה. מה הקל וחומר? אז הקל וחומר הזה הולך בשני שלבים. קודם כל אנחנו צריכים בקל וחומר הזה לדעת, בביאה מול כסף, מה יותר חמור? זה נקרא תחילת הקל וחומר. קודם כל אנחנו צריכים לדעת מה יותר חמור, ביאה או כסף. אז בשביל לדעת את זה אנחנו הולכים לשפחה כנענית. שפחה כנענית שהיא שפחה של ישראל. בשפחה כנענית אנחנו רואים שביאה קל ביחס לכסף שהוא חמור. איך אנחנו רואים את זה? ומה שפחה כנענית? כהן שקנה שפחה כנענית. שאין ביאתה מאכילתה בתרומה. בקניין ביאה הוא לא קונה אותה שתהיה יכולה לאכול בתרומה. כאן יש דבר מאוד נפלא שיכול להיות שתי שפחות של כהן, אחת אוכלת בתרומה, אוכלת בתרומה. מביאים תרומה, קודש קודשים, מה זה? לאכול תרומה זה הרי דבר עצום, צריך להתאר בשביל זה, לאכול את זה בתארה. אותה, שפחה אחת אוכלת בתרומה, והשפחה השנייה אסור לה לאכול תרומה. אחת שפחה בת ישראל, ואחת שפחה כנענית. מי מותר לה לאכול בתרומה? אנחנו היינו אומרים, בת ישראל, זרע קודש, מחצבתה, היא תאכל בתרומה. שפחה כנענית, מה פתאום? אבל התשובה היא שהתורה אומרת בדיוק הפוך. שפחה כנענית של כהן היא הרבה יותר קניין כספו, הוא יאכל בלחמו. ולכן, מכיוון שהיא קנויה לכהן, אז היא אוכלת בתרומה. אם יש לו אמה עברייה, שפחה יהודיה, היא לא אוכלת בתרומה, אם היא לא בת כהן. אבל איך הכהן קונה את השפחה הכנענית שתהיה קניין כספו? ביאתה אינה מאכילתה בתרומה, אלא מה כן? אם הכהן קונה אותה בקניין כסף, כספה מאכילתה בתרומה. אז עכשיו אם כן יש לנו את תחילת הקל וחומר, השלב הראשון שאנחנו קודם כל רוצים לדעת מה חמור ממה. ואנחנו לומדים עכשיו משפחה כנענית שכסף חמור מביאה. בסדר גמור. אז כסף הוא החמור וביאה הוא הקל. אז עכשיו בוא נלך לשלב השני. הארוסה הזו שמאורסת לכהן, קיבלה קידושין מכהן, שביאתה מאכילתה בתרומה. תכף אנחנו נראה מניין לומדים את זה. אבל זה ברור לברייתא כאן. הסיבה שבכלל אנחנו מביאים את כל הברייתא הזאת, זה כי אנחנו רוצים להוכיח למה באמת. כי ביאה נישואין עושה. חורה, לכן אוכלת בתרומה. בכל אופן, הגמרא תדחה את זה. אבל הארוסה הזו, בת ישראל שמאורסת לכהן, שביאתה מאכילתה בתרומה, אינו דין שכספה, אם הכהן מקדש אותה בכסף, מאכילתה בתרומה? זה הקל וחומר. אבל אחרי שאנחנו יודעים את החלק הראשון של הקל וחומר, שלמדנו משפחה כנענית, מה חמור ממה? כסף חמור מביאה. אז כעת בוא נלמד את השלב השני של הקל וחומר. ומה כשבת ישראל מתקדשת לכהן בביאה, מאכילתה בתרומה, אף על פי שזה קניין הקל, אז כסף, כל שכן שיאכיל אותה בתרומה, כדי הקניין החמור, זה הקל וחומר. ממשיך רבי יהודה בן בטרה ואומר, אני מתפלא עליך, רבי יוחנן בן בגבג, אתה לא יודע לדרוש את הקל וחומר הזה? למה אתה מתפלא עליי שאני אומר ארוסה לכהן, אוכלת בתרומה? מה אתה כל כך מתפלא? אתה לא יודע לדרוש את הקל וחומר הזה? אבל מה אני אגיד לך? אני בעצמי מודה שמדרבנן אני לא אוכלת בתרומה. אבל מה אעשה? שהרי אמרו חכמים, אין ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה, עד שתיכנס לחופה. רק נשואה לכהן אוכלת בתרומה. והגמרא תביא לזה שני טעמים. טעם אחד, משום דבריו של אולה. אולה אומר טענה כזאת, אם אתה תיכנס למציאות של החיים של אותה שמאורסת לכהן, תוכל להבין למה אמרו שהיא לא תאכל בתרומה. היא קיבלה קידושין מכהן. באמת, זכתה להידבק בזרו של אהרון הכהן, זה זכות עצומה. אבל היא רק מאורסת. כמו שאמרנו בזמן חזל, היה שני זמנים, היה את הזמן של האירוסין והזמן של הנישואין. עכשיו שהיא מאורסת, היא קיבלה קידושין, מתנות, חוזרת הביתה, איזה שמחה גדולה בבית, יש קלה בבית, אבל היא נשארת לגור בבית. בשבת, כבוד שבת, החתן שולח לקלה, בקבוק יין, מצנבים, בשביל שהוא יש לו המון מצנבים, כי הוא מקבל תרומה. הוא כהן, אנשים, כל היקבים שולחים את התרומות שלהם, בזמנים המתוקנים שכולם שומרים על טהרה, שולחים את התרומות, בקבוקי מצנבים, בקבוקי יין, שולחים את זה, מחלקים לכהנים. אז הוא יש לו, הוא שולח לה, מתרומה עכשיו. מעיקר דין תורה, אומר רבי יהודה בן בטר, אתה צודק. היא הייתה אמורה שמותר לה לשתות מהמצנבים הזה שהוא שלח לה, הכהן. אבל שים לב, היא תקח את המצנבים, תפתח, תשתה, וואה, איזה זכות, גם לשתות מצנבים, דבר הקובע ברכה לעצמו, וגם לקיים מצוות אכילת תרומה, דבר מצנבים קדוש, מכניסה את המצנבים במקרר כדי שזה יישמר ככה בקירור, ואחר כך, אף אחד לא שם לב שזה תרומה, זה לא תרומה, רגילים שכולם אוכלים וכולם שותים אחד מהשני, זה בית שכולם בעין טובה אחד עם השני. יבוא אחד מהאחים, אחד מהאחיות, האבא, האמא, ימזגו לעצמה מהמיץ ענבים הזה. וזה תרומה. וכל זר לא יאכל קודש. אסור, זה איסור, איסור נורא והיום. שזה אומר, אולה גזרו חכמים ארוסה בת ישראל, שמורסת לכהן אינה אוכלת בתרומה. לעומת זאת, יש סברה נוספת. עוד סברה. למה תקנו חכמים שלא תאכל בתרומה? כי ישנם שתי רמות בקודש, היכרות שאדם מכיר את השני. יש את הרמה הראשונית, הוא מכיר אותו, בסדר, אבל הוא לא חי איתו. כשבאדם חי עם מישהו, הוא מכיר אותו עוד יותר. עכשיו כאן, כשהכהן קידש את הבת ישראל הזאת, הוא עדיין לא בקיר במומים שלה, בחסרונות שלה. יכול להיות שכשהוא יכניס אותה לחופה, והם יהיו נשואים, פתאום הוא יגלה בה איזה מום. אמר, מה? לא ידעתי מהדבר הזה, למה לא סיפרת? לא מוכן, לא, לא, ואף אחד לא יצליח לשכנע אותו, להשפיע עליו, והוא החליט, לא רוצה, כל הקידושין היו מטעות, ומתברר שהקידושין מבוטלים, זה נקרא סימפון, סימפון זה דבר שמבטל, כמו למשל יש לך שטר, אתה מראה את השטר בביטחון, והוא מראה לך מה, אתה מראה לי שטר שאני חייב לך 10,000 שקל, יש לי פה שטר שאתה כותב לי שהחזרתי לך, שובר, זה גם נקרא סוג של סימפון. סימפון זה דבר שמבטל את הדבר. יש לי פה שטר מול שטר, השטר שלך אתה יכול לשים אותו בפח. יש לי כאן שובר ששילמתי לך את כל החוב שרשום כאן בשטר שלך. אותו דבר גם סימפון, הכוונה, דבר שמבטל את הקידושין. ברגע שהוא אומר, לא התכוונתי לקדש על דעת זה, אז כל הקידושין מבוטלים. Hey, רגע, 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 מה כל הקידושין מבוטלים? אתה יודע כמה יין של תרומה, מיץ ענבים של תרומה כבר שתיתי? אתה יודע כמה חלות משובחות של תרומה כבר אכלתי? מה אתה מבטל? ככה את הקידושין. הייתי מאורסת לכהן, ולכן התארתי לעצמי לאכול תרומה, לשתות תרומה, איך אתה יכול לבטל את הקידושין? בשביל שלא תהיה בעיה כזאת, אמרו חכמים, כל זמן שרק ארוסה, היא לא אוכלת. היא לא אוכלת עדיין בתרומה. מה אני אעשה? אומר רבי יהודה בן בטר. מה אני אעשה שכך אמרו חכמים? אבל, באמת, מעיקר דין תורה, יש לי קל וחומר מנצח, שבאמת ארוסה בת ישראל אמורה להיות מותרת לאכול בתרומה, אם היא מאורסת לכהן. עכשיו בוא נתבונן. אתה עושה קל וחומר. אנחנו כבר יודעים שקניין כסף חמור יותר מקניין ביה, ואם קניין ביה מאכיל אותה בתרומה, כל שכן כסף. עכשיו תספר לי למה קניין ביה מאכיל אותה בתרומה. היא לא ארוסה בת ישראל? איך היא דמי? באיזה מקרה מדובר פה? שאתה אומר שביה מאכילתה בתרומה וכספה לא. ואתה רוצה ללמוד בקל וחומר שכספה גם תאכיל אותה בתרומה. אם מדובר פה שהוא קנה אותה בשני השלבים, גם קידושין וגם נישואין, בביה של ידי חופה וכסף של ידי חופה. מעניין, הלשון של רש"י, שהביה של ידי חופה, שקודם כל היה חופה ואחר כך קניין ביה. באמת, בראשונים מאוד מאוד מתפלאים על הלשון הזאת, ויש כאלה ראשונים שרוצים אפילו לטעון, יש אחד מהראשונים שרוצה לטעון שזה אפילו אולי שיבוש מסוים בנוסח, כי זה פלא, מה זאת אומרת? הרי הסדר הנכון הוא קודם קידושין, אחר כך נישואין, וביאה זה אחד מהדרכים לקנות, לקדש. אז אמור להיות קודם ביאה, אחרי זה חופה. באמת, יש הרבה ראשונים שרוצים לומר באמת שזה הסדר. אז אם מדובר פה, בשלבים הרגילים, שני שלבים כבר היא עברה, גם קידושין וגם נישואין. ביאה של ידי חופה וכסף של ידי חופה. בטרווה יום איך הלך לי, אחלה. מה אתה צריך פה לעבור כל וחומר, שכמו שביאה וחופה היא אוכלת בתרומה, כך גם בכסף, וחופה היא אוכלת בתרומה, נו נכון, היא באמת אוכלת בתרומה, מה צריך להגיע לכל וחומר, אם גם היה קניין כסף וגם חופה, היא נשואה, נשואה לכהן אוכלת בתרומה בלי שום שאלה. בתרווה יום איך הלך לי. אתה אומר, מה העסק? חכמים אמרו, ארוסה בת ישראל אינה אוכלת בתרומה. מי מדבר פה על ארוסה בת ישראל? היא כבר נשואה. ואלה, נבהר, שמדובר פה, למה באמת ביאתה מאכילתה בתרומה? כי בביאה גם היה חופה. ביאה של ידי חופה ובכסף מדובר שלא היה על ידי חופה. נו, איך אתה עושה פה קל וחומר? למה אתה אומר כסף יותר חמור? החתרתי והחחדה. מה, אתה רוצה להשוות? ביאה כשיש גם חופה לכסף בלי חופה? כאן יש שני דברים, גם קידושין וגם נישואין, וכאן יש רק דבר אחד, רק קידושין. אלא, כאן אנחנו מגיעים לשפיץ של הנקודה שבשביל זה הבאנו את כל הספרי הזה. כנראה, מדובר פה לאו בביאה שלא על ידי חופה. ונישואין עושה. שאלת אותי מה עושה ביאה? רק אירוסין או גם נישואין? לכאורה נראה מפה שנישואין עושה. וכסף שלא על ידי חופה עושה רק אירוסין. אם אמרת בשלם הנישואין עושה, מובן. אם אתה אומר שביאה הנישואין עושה, משום מה הכי פשיט עליי, לכן פשוט לא דלים עליי ביאה מכסף, שביאה באמת מכילה אותה בתרומה ויש לה יותר כוח מאשר כסף. ואם ביאה שאנחנו למדנו בשפחה הכנענית שהוא קניין קל יותר מכסף שהוא קניין חמור יותר, אם ביאה מאכילתה בתרומה, כל שכן אמור להיות כסף שאכיל אותה בתרומה. אז כל הקל וחומר בנוי לתלפיות, הכל מובן. אלא אם אמרת שביאה קידושי נושא, אז מה הכוח הגדול? קודם כל, למה כל כך פשוט לך בכלל שזה מאכיל אותה בתרומה? למה שיהיה מותר לה לאכול בתרומה? מה ישנה אחא דפשיטא ליה? מה כל כך פשוט לך שאם היא התקדשה בקניין ביאה היא אוכלת בתרומה? ומה ישנה אחא? למה בקידושי כסף דמספק לי? למה ברייתא מסתפקת בקידושי כסף? אולי היא גם תוכל לאכול בתרומה ואתה בא לעשות קל וחומר שכן? אז הנה לנו הוכחה שביאה נישואין עושה. דוחה הגמרא בשני דחיות את ההוכחה הזאת. דחייה ראשונה של רב נחמן בר יצחק, ודחייה שנייה של רבינה. הדחייה הראשונה, עכשיו אנחנו הולכים ללמוד את הברייתא עם פירוש רב נחמן בר יצחק. אמר רב נחמן בר יצחק, לעולם אומר לך, אי מלאך, שביאה אירוסין עושה. ובאמת, אתה שואל, נו, אז מה הקל וחומר? מה הקל וחומר? אולי באמת ככה נלמד את הספרי עם פירושו של רב נחמן בר יצחק, וניכנס ככה לעניין עם כל הרמח האיברים ושסגידים, מה שנקרא. אומר רבי יוחנן בן בגבג, הוא שולח לרבי יהודה בן בטרה לנציבין, אתה יודע מה שמעתי עליך שאתה אומר? ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה, מאיפה אתה לוקח את הדבר הזה? אומר לו, שולח לו בחזרה ביהודה בן בטרה, מה, אתה לא אומר ככה? אתה הרי בקיא בכל חדרי התורה. איך אתה לא יודע לדרוש בקל וחומר? בוא נלמד קל וחומר. אני אגיד לך, הקל וחומר הוא כזה. מה שאנחנו אומרים, ביאה מדובר שעל ידי חופה, ולכן היא אוכלת בתרומה. כי היה גם קידושין, והיא כבר נשואה, היה נישואין. וכסף, אתה יודע למה היה בהתחלה סברה לומר שהיא לא תאכל בתרומה, כי מדובר שהיא רק מאורסת, כי זה שלא על ידי חופה. ואם כן, תשאל מה הקל וחומר כאן. ודקאמרת, האחה תרתי, בביאה, אתה אומר שיש גם חופה, אז יש כאן שניים. ואחה, בכסף, אתה אומר שזה בלי חופה, אז יש כאן רק חדה, יש כאן רק קידושין. אז איך אתה עושה פה קל וחומר? איזה מין קל וחומר זה? ומה ביאה, שזה קניין קל, מאכיל אותה בתרומה, כל שכן כסף שהוא קניין חמור, בוודאי יאכיל אותה בתרומה? זה קל וחומר? כשהכסף יהיה בו חופה, כמו שיש בביאה שמדובר שזה עם חופה, הוא גם כן יאכיל בתרומה. איזה מין קל וחומר זה? קל וחומר מי הייתי? יש כאן כן קל וחומר. ואחי שלח לי, ככה ביהודה במטרה שלח ליוחנן בן בגבה. קל וחומר כזה. ומה שפחה כנענית? שאין ביאתה מאכילתה בתרומה אפילו על ידי חופה. כהן שקונה שפחה כנענית, בביאה ובחופה, זה יעזור? לא. צריך קניין כסף. בכל זאת, אם הוא יעשה קניין כסף, היא ודאי תאכל בתרומה. מאכילתה בתרומה אפילו בלא חופה. אז אם כן, בת ישראל זו, שהתקדשה לכהן, שביאתה מאכילתה ותרומה על ידי חופה, אם הכהן גם קידש אותה בביאה וגם הכניס אותה לחופה, ודאי שהיא תאכל בתרומה. אינו דין שכספה, כשהוא מקדש אותה בכסף לבד, מאכילתה בתרומה, אף על פי שזה בלא חופה? כי ראינו שבשפחה הכסף לבד יותר חזק מביאה וחופה ביחד. זה מעיקר דין תורה. אבל מה אעשה? שהרי אמרו חכמים, אין ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה. מה הטעם? שום דאולה. כמו הסברה שאולה אומר, שמכיוון שהיא עדיין מאורסת ועדיין במשפחה של בית אביה, אם היא תאכל בתרומה, האחים והאחיות שלה בטעות יכולים לבוא גם כן לאכול מזה. ואם כן, לפי הפירוש של רב נחמן בר יצחק, איך שהוא מסביר את הספרי שם, את הדין ודברים שהיה בין רבי יהודה בן בטרה לבין יוחנן בן בגבג, איך הוא יפרש, מה הסיבה שלפי דעת רבי יוחנן בן בגבג, כשבת ישראל מאורסת לכהן, אינה אוכלת בתרומה, אפילו לא מעיקר דין תורה, למה לא לומד את הקל וחומר הזה? כי לפי דעתו, אי אפשר ללמוד קל וחומר משפחה כנענית. למה? כי הרי גבי שפחה כנענית, כשהכהן קונה אותה בכסף, אל תגיד לי שלכן זה אומר שקניין כסף הוא לבד חמור יותר מאשר ביאה עם חופה ביחד. זה לא נכון. כי שם, כשהוא קונה אותה בכסף, זה קניין מושלם, מוחלט עד הסוף. לא צריך לעשות שום תוספת לזה. הוא קנה שפחה כנענית, קנה אותה בכסף, זה קניין עד הסוף. אין פה עוד שלב שהוא צריך לעשות. לא שיהיה הרבה קניינה. לכן היא יכולה לאכול בתרומה. אבל האח, הבת ישראל, כשהכהן רק קידש אותה בכסף, שיהיה הרבה קניינה. הוא לא סיים את כל פעולת הקניין. הוא עדיין צריך להוסיף את קניין חופה. בשביל זה, כל הקל וחומר נופל. כל הקל וחומר נופל. ואנחנו לא נלמד שבקניין כסף, בלי חופה, בת ישראל שמאורסת לכהן תאכל בתרומה. זה המהלך שרב נחמן בר יצחק מפרש את השיג והשיח שהיה בין רבי יהודה בן בטרה לבין רבי יוחנן בן בגבל. ובעצם הנקודה שיוצא שאין שום הוכחה מהברייתא הזאת שביאה עושה נישואין, יכול להיות שבאמת עושה רק אירוסין. צריך כאן ביאה ביחד עם חופה, שזה באמת יאכיל אותה בתרומה. רבינה, הוא מפרש את הברייתא בצורה שונה. הוא אומר, גם כן, אותה דחייה, בעצם הוא דוחה גם הוא את ההוכחה שרצינו להוכיח מהברייתא הזאת שביאה נישואין עושה. לא, יכול להיות שביאה אירוסין עושה. ובאמת, מדאורייתא, כולם מודים, מפשט פשיט על ידי אכלה. ודאי שמעיקר דין תורה בת ישראל אוכלת בתרומה, אם היא מאורסת לכהן. ובזה רבינה לא מסכים עם רב נחמן בר יצחק בדרך אגב. כי רב נחמן בר יצחק לפי דעתו בזה הוויכוח. שלפי דעת רבי יהודה בן בתירא, באמת מעיקר דין תורה, בת ישראל שרק מאורסת לכהן אוכלת בתרומה. ולפי דעת רבי יוחנן בן בגבג, אפילו מדאורייתא בת ישראל שמאורסת לכהן לא אוכלת בתרומה. הוא דוחה את הקל וחומר לגמרי. לפי דעתו בת ישראל שרק מאורסת לכהן לא אוכלת בתרומה. אבל לפי ההסבר איך שרבינה מבאר את הברייתא הזאת, את הוויכוח שיש לרב נחמן, לרבי יהודה בן בתירא עם יוחנן בן בגבג, הוא מסביר שהוויכוח שלהם זה סך הכל מה הטעם שתקנו חכמים שבת ישראל שמאורסת לכהן לא תאכל בתרומה. אבל בעצם שניהם מסכימים שמדאורייתא היא אוכלת בתרומה. מדאורייתא מפשט פשיטא ליה, מהתורה הרוסת שמאורסת לכהן, כולם מסכימים דאכלה בתרומה. וכך מדרבנן הוא דשלח ליה. כל הוויכוח בין רבי יהודה בן בתירא לרבי יוחנן בן בגבג זה רק הייתה בגזרת חכמים, למה הם גזרו שהיא לא תאכל. ואחי שלח ליה. וכך יוחנן בן בגבג שלח לרבי יהודה בן בתירא. אתה יודע מה שמעתי עליך? שאתה אומר הרוסה בת ישראל אוכלת בתרומה. ולא חיישת לסימפון? הוא כבר מדבר על הסיבה השנייה למה גזרו חכמים שהרוסה בת ישראל לא תאכל בתרומה. אתה לא חושש? הרי עכשיו הכהן מכיר אותה, נכון? מכיר את, את הרוסה הזאת, אבל הם לא חיים ביחד. הוא עדיין לא בקיא בחסרונות שלה. אולי בסוף הוא ימצא בה איזה מום, והוא יאמר שזה היה כל האירוסין טעות והאירוסין יהיו מבוטלים, ואז נמצא שכל מה שהיא אכלה בתרומה זה היה באיסור, כי נמצא שכבר מהתחלה היא לא הייתה מאורסת. שלח לרבי יהודה בן בתירא ליוחנן בן בגבג, ואתה היית אומר כן? מוחזקני בך שאתה בקיא בכל חדרי התורה. לדרוש בקל וחומר אי אתה יודע? מה שפחה כנענית? שכהן קונה שפחה כנענית. אין דבר כזה שביעתה מאכילתה בתרומה. זה לא קניין שאפשר לקנות שפחה כנענית. ובכל זאת כספה מאכילתה בתרומה. ולא חשינה לסימפון? למה חכמים לא תקנו ששפחה כנענית לא אוכלת בתרומה, אפילו שהיא שפחה של כהן? למה? משום סימפון. אתה לפי דעתך הרב יוחנן בן בגבג, שהסיבה למה הרוסה בת ישראל לא אוכלת בתרומה זה כי חוששים אולי פתאום ימצא באיזה מום והוא יאמר שכל הקידושין היה בטעות. למה את אותו חשש אתה לא חושש בשפחה כנענית? אולי הוא לא בקיא בכל המומים שלה? אולי בסוף יתברר לו איזה מום שיש לה, והוא יאמר על דעת זה לא רציתי בכלל לקנות את השפחה הזאת וכל הקניין בטל, ונמצא שיכלה בתרומה באיסור. אז אם כן, אם בשפחה כנענית אתה לא חושש לסימפון, כל שכן הרוסת כהן הזו, שביעתה מאכילתה בתרומה, אפילו מדרבנן, ולא חוששים לסימפון, אינו דין שכספה מאכילתה בתרומה, ולא ניחוש מדרבנן לסימפון? זאת אומרת, לפי דעתי, הסיבה שחכמים אסרו, על בת ישראל שמאורסת לכהן לאכול בתרומה, זה לא בגלל סימפון, אלא בגלל מה? אבל מה העשה שאמרו חכמים, הרוסה, בת ישראל, אינה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה, הטעם הוא משום דאולה, שמה אם היא תאכל בתרומה והיא עדיין בבית אביה, עם אחיה ואחיותיה, אולי הם גם יבואו לאכול מהתרומה הזו. ובן בגבג, מה הוא יענה על הקל וחומר משפחה כנענית, שממנו לכאורה נראה שחכמים לא חששו לסימפון, כי הרי אנחנו רואים שבשפחה כנענית לא חוששים שאולי בסוף הוא ימצא באיזה מום, והתברר שכל הקניין היה בטעות, וכל מה שהיה בתרומה היה בטעות. זה לא דומה. כי באמת בעבדים לא חוששים לסימפון, אבל בנישואין, באירוסין, כן חוששים לסימפון. כי סימפון בעבדים, לטלי, לא שייך בהם חשש סימפון. למה בעבדים אין חשש סימפון? כי אם החשש הוא משום מומין שבגלוי הוא, זה לא ייתכן, דעק ככה זה לי. הרי הוא ראה את העבדים לפני כן, והוא לא יכול לטעון, אם הייתי יודע שיש בו את המום הזה, לא הייתי לוקח אותו. היית צריך לבדוק. וכנראה שהוא ראה, והוא הסכים. ואם החשש הוא משום מומים שבסתר, מה אכפת לו? מה ינפקה לימיני? למלאכה כבא אליי, הוא הרי צריך אותו למלאכה, ולא אכפת לי מומים שבסתר. ואם תאמר שזה לא מום בגופו, אלא שאחר כך, אחרי שהוא קנה אותו, נמצא שהעבד הוא גנב, או גונב נפשות שהם מכונה קוביוסטוס, או משחק בקובייה, אדם שהוא חשוד בגזל, זה גם כן לא ייתכן, כי העבד הוא שלו, הגיעו, אתה לא יכול לבטל את המקח, כי סתם עבדים הם באמת עסוקים בדברים האלה, גנבים, הם לא נאמנים. אלא מה היא אמרת? ממה אתה חושש? אולי בסוף נמצא שהעבד הוא ליסטים שהורג עם נשק מזוין, או נכתב למלכות, שהוא חייב מיטה על פי החוק של המלכות. איך אתה לא יודע מדבר כזה? הרי הנקל היטלו, הרי יש לזה כל, זה מפורסם. אנשים שזה המצב שלהם, זה דבר מפורסם בכל מקום. אז כנראה ששמעת מזה והסכמת לזה. לכן, אומר רבי יוחנן בן בגבג, לפי דעתי, החשש באישה זה משום סימפון. ואת אישה, למה בשפחה כנענית ניתן את החשש סימפון? כי באמת אין בעבדים סימפון. שואלת הגמרא, מיכדי, הרי עכשיו לפי דעתו של רבינה, אולי באמת נסכם את הדעות ככה כדי שהכל יהיה ברור. היה לנו שני הסברים לבאר את הספרי בפרשת קורח. הוויכוח שהיה בין יוחנן בן בגבג לבין רבי יהודה בן בתירא, היה לנו שני הסברים איך לבאר את הוויכוח שלהם. אם אנחנו דוחים את ההוכחה שאפשר להוכיח מהברייתא הזאת שביאה נישואין עושה, אנחנו יכולים לדחות את זה בשני דרכים, או לפי הדרך, לפי איך שהסברנו את הברייתא עם הפירוש של רב נחמן בר יצחק, או לפי הפירוש שאנחנו מבארים את הברייתא לפי הפירוש של רבינה. מה באמת החילוק ביניהם? אמרנו את זה כשהתחלנו להביא את ההסבר של רבינה, אבל אולי נאמר את זה כעת ככה בצורה שתהיה יותר מחודדת. שיש שיקראו לזה בשם סיכום. אולי נעשה איזשהו סיכום לשתי הדעות. בעצם, לפי רב נחמן בר יצחק, זה ברור שארוסה בת ישראל מדרבנן לא אוכלת בתרומה. והוויכוח הוא מדאורייתא. לפי רב יהודה בן בתירא, מדין תורה, ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה. ולפי יוחנן בן בגבג, אפילו מדאורייתא היא לא אוכלת בתרומה. זאת אומרת, לפי יוחנן בן בגבג, איך שמסביר רב נחמן בר יצחק, דעתו של רב יוחנן בן בגבג, ארוסה בת ישראל לא אוכלת בתרומה, לא מהתורה ולא מדרבנן. זה רב נחמן בר יצחק. לעומת זאת רבינה, לפי דעתו, מדאורייתא, גם רב יהודה בן בתירא וגם רב יוחנן בן בגבג מסכימים שמעיקר דין תורה, ארוסה בת ישראל לא אוכלת בתרומה. וכל מה שהיא לא אוכלת בתרומה, זה רק מדרבנן. ומה הסיבה? בזה הוויכוח. נעתו של רב יהודה בן בתירא, שזה משום דאולה. משום שמה יבואו אחים ואחיות שלה לאכול גם כן מהתרומה, כי הרי היא גרה איתם. לפי דעת, יוחנן בן בגבג, החשש הוא משום סימפון, אולי בסוף הבעל ימצא איזה מום בארוסתו, וכל הקידושין יהיו מבוטלים, כי הוא אמר שעל דעת המום הזה הוא לא הסכים לקידושין, ואז אם כן ימצא שהאירוסין מבוטלים, וכל זה דווקא כשהיא רק מאורסת, כשהיא נשואה, כבר אין חשש סימפון, כי הוא כבר מכיר אותה, הם כבר חיים ביחד. אז אם כן נמצא שכל הוויכוח הוא מה הטעם שתקנו חכמים שארוסה בת ישראל שמורסת לכהן לא אוכלת בתרומה. שואלת הגמרא, אם כן מה באמת ההבדל? מה זה משנה אם הטעם הוא הטעם הזה או טעם אחר? מאיך זה בין למר ובין למר? בין לפי רבי יהודה בן בתירא ובין לפי רבי יוחנן בן בגבג. הסיבה שהיא לא אוכלת בתרומה זה רק מדרבנן. אז מה היא ביניי ומה ההבדל מה הטעם? ההבדלים בין הטעם של אולה לבין הטעם של סימפון, הם שלושה הבדלים. איקה ביניו, הבדל ראשון, אם החתן קיבל על עצמו שאפילו אם ימצאו במומים, הוא מקדש אותה והוא לא יבטל את הקידושין, אפילו אם ימצאו במומים שהוא לא ידע מהם. אז לפי הטעם של סימפון, כבר לא חוששים, אז היא תוכל לאכול בתרומה אפילו אם רק מאורסת. אבל לפי הטעם של אולה, שהיא בבית אביה, היא ביחד עם אחיה ואחיותיה, ואולי הם יבואו לאכול מהתרומה, לפי זה היא עדיין לא אוכלת בתרומה. וכן, עוד שני הבדלים שיש, אם מסר או הלך. זאת אומרת, מדובר פה במקרה כזה שאותה ארוסה בת ישראל כבר לא נמצאת בבית אביה, היא כבר לא עם אחיה ואחיותיה. איך? או על ידי מסר, דהיינו שהחתן שלח שליחים שיביאו את הקלה אליו. והאבא מסר אותה לשלוחים של הבעל. כבר הייתה מקודשת, ואבא מסר אותה לידי שלוחי הבעל. היא כבר לא בבית אביה, היא כבר אין חשש שהיא תבוא להשקות את אחיה ואחיותיה. או שמדובר שהאבא מינה שליחים שימסרו אותה לשלוחי הבעל. אז גם כאן מדובר שהשליח של האבא הלך עם שליחי הבעל, והם באים למסור את אותה מאורסת, בת ישראל שמאורסת לכהן, באים למסור אותה לידי הבעל. אז גם כאן היא כבר לא נמצאת ברשות אביה, והיא לא נמצאת בין אחיה ואחיותיה. אז לפי שני הטעמים האלה, לפי שתי המקרים האלה, מסר או הלך, בשני המקרים האלה, אז הטעם של אולי תשקה את אחיה ואחיותיה כבר לא שייך כאן, כי כבר לא נמצאת איתם. אבל לפי הטעם, אולי פתאום כשהבעל יחיה איתה ויכיר אותה יותר טוב, ימצא בה איזה מום, ואז הוא יאמר שעל דעת זה הוא לא קידש אותה, והוא יבטל את הקידושין כבר מההתחלה. חשש שזה כן קיים, ולפי זה היא לא תוכל בתרומה עד שתיכנס לחופה, ועד כאן דף י'.